חי תמיד איתי כוח
פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
יום חמישי, אור ליום שישי, אנחנו חוזרים לזמן קיץ אחרי חול המועד של הרבה שמחה, למרות ש... למרות כל המגבלות שהיו, למרות התפילות במרפסות, חג זה חג.
ערב טוב לאחד מהעובדים החיוניים ביותר בארנוף, יעקב ריבלין.
כן, היה לי באמת קשה לצאת מהסגר, אבל בסדר, מצאתי זה דרך בורמה, והתחמקתי לאולפן
ראיתי
שלנו.
ראיתי שאתה, יש לך 100 מטר מהבית, איזו חורשה יפה, הגלת איזושהי תמונה, עוד לא יודע, אני עוד לא יודע אם זה היה אקט של מחאה בעקבות הסיפור של ריבלין ונתניהו, או שבאמת זה ב-100 מטר שלך.
בוא נגיד שזה קצת יותר ממטר, אבל האופציה הראשונה שאמרת היא נכונה, היא, זה היה סוג של הפגנת מחאה, אם אני... רואה את ראש הממשלה והנשיא ועוד כמה מיוחסים עושים לעצמם הקלות קטנות, הם לא מפירים לגמרי את הסגר, הם רק מזייפים קצת, אז גם אנחנו נזייף קצת, נשמור על עצמנו שתי מטר מסכות, אבל אם זה 100 מטר מהבית או עוד אפשר קצת להקל, מה, איך אתה מסתדר עם הסגר אבי?
תשמע, אני האמת בבית כל החג, אבל יצא לי פעם אחת לצאת עם הרכב וכל התיאורים מהערים החרדיות אני לא רואה אותם באות לידי ביטוי, באים לידי ביטוי כשמדובר בעיר חילונית, ידע הייתי גם בתל אביב, שלחתי לך תמונות, אתה רואה אנשים מסתובבים, לא רואה מי יודע מה פקחים שנותנים דוחות, בכנות זה נראה באמת כמו שדיברנו על, ודיברנו על זה לפני החג, גם במהלכו, כמו שתי מדינות לשני עמים, אבל תראה, בוא נדבר רגע על מה שמשדרים לציבור, וזה כואב לדבר על זה, ואנחנו גם בתחנה חרדית, קודם כל ראינו את נתניהו, מפר את הבידוד ואת ריבלין ואת איבט ועכשיו גם את יואב גלנט אבל גם אצלנו אתה שומע על מניינים אתה שומע על בוא לא נדבר בלי שמות וקטונו מלהכניס רשאינו בנרים אבל מה הציבור צריך להבין מזה אתה שומע שעדיין עושים עניינים יש כאלה שעדיין הולכים למקוואות מה אני אגיד לך זה מפוצץ זה מעצבן והכי קל לדבר על הרבר הלך ועל המאשרים ראיתי שכתבת גם בעניין אבל זה גם קורה אצלנו בתוך הבית, בואו לא נתכחש לזה.
בואו לא נתכחש לזה, בואו נסתכל על הנתונים. בכל הארץ יש התייצבות במספר הנדבקים, יש אפילו מקומות שיש עלייה, ואילו מספרים בירושלים ובני ברק עולים. נכון לרגע זה שאנחנו מדברים עוד לפני הפרסום התוצאות של 11 בלילה, יש לנו בירושלים 2480, ובבני ברק אנחנו מתקרבים ל-2000, מה שאתה אומר זה תשובה לשאלה שמטרידה אותי, אנחנו הרי שומרים על התקנות, אמרת הרגע שבתל אביב מסתובבים חופשי ואנחנו פחות יותר נשארים בבית, אז איך הנתונים עולים? הגענו לזה מסה שאי אפשר לעצור אותה, כמו שאתה אומר, יש מניינים פיראטיים, יש מניינים רשמיים,
יש פיראטים, זה לא נעים להקות על חטא ורק שומעים כאן רק חרדים, אבל יש פיראטים, ובאמת גם אצל החילונים אתה רואה כשיוצאים אז נזרים, אתה יודע, עם מסכות, קצת תופסים מרחק, אבל במניין בסוף כנראה אי אפשר להימלט מ... וזה חבל, אי אפשר להימלט מדווקות.
אז אתה יודע מה? אני אגיד לך משהו אפיקורסי.
זה פשוט חבל.
אתה יודע, אני אגיד לך משהו אפיקורסי. אז אולי מגיע לנו סגר? אולי ככה אנחנו נלמד שהחיים זה לא פיקניק?
זה מה שבעצם ביבי אמר לדרי. הוא אומר, מה אתה רוצה ממני? תלך להנהגה שלך, דבר עם האנשים שלכם. אני לא מאשים אף אחד. מבין את חשיבות לימוד התורה. הבאנו את זה בהרחבה כאן בחג. אבל תפסיקו להאשים אותי. כל מה שאתם צריכים אני מביא לכם. אני ידיד שלכם, אל תהפכו אותי לאויב. תשמע, בוא, אנחנו מדברים בנימה גם כזאת, זה פשוט עצוב. וכמה שהציבור מפנים ואנשים ישבו בחג לבד, יש עדיין אנשים בראש הפירמידה שמשדרים מסר אחר. תדע מה, נדבר תכף עם הרב אברהם רובינשטיין, שבאמת אולי הוא הבחין הראשון שזיהה והעביר את הפיקוד לאלוף בצבא, כי הוא הבין שמה שהוא אולי לא יכול לעשות כראש עיר, יכול לעשות אלוף בצהל. נדבר גם עם מאיר פורוש, ונשמע מהם מה הם אומרים על הסיפור הזה.
אוקיי.
זה מכאיב, מקומם, וזה נלחש בחדרי חדרים ותוך הדיונים הסגורים.
אוקיי, אז אבי, בוא, עיקנו על החזה שלנו, בוא נקה קצת גם על החזה של האחרים. אנחנו...
בזה אנחנו מומחים.
או אלופי העולם, כן. תשמע רגע, אני עוקב אחרי כל החלטות הממשלה בנושא הזה. למה הם תמיד מתקבלות בחלקיק שנייה האחרון? אתמול בערב נגמר הסגר בירושלים ובני ברק רשמית. בפועל הוא עדיין נמשך. למה הממשלה לא התכנסה בערב כדי להחליט אם כן או לא? התכנסו היום, מושכים את ההחלטות, כל סגר וסגר זה אותו סיפור בדיוק. תנו לנו תוכנית, תנו לנו אינדיקציה, תגידו עד שאין כך וכך נבדקים פר 100,000 פר 10,000, אז יש סגר. אנשים לא מסוגלים לתכנן את עצמם, המדינה מתנהלת בשלוף, נתניהו מתזז בין ישיבת ועדת שרים ענייני קורונה, לבין ישיבת הצוות המסע ומתן, שאנחנו תכף מדבר עליו, שלא מוביל לשום דבר. אבי, אני מתחיל להרגיש אווירה של פרטאצ'י.
אתה זוכר את תלמודי התורה? כן. בהתחלה שכן סגרו ולא סגרו, אני חושב שזה מה שקורה גם עכשיו, זאת אומרת, ביבי מבין שיש זעם הרחוב החרדי, ושיש תחושה של הלאום, ולכן בסוף זה הנחיות שמגיעות, המלצות שמגיעות ממשרד הבריאות. עכשיו מי שחותם עליהם זה השר. ומנסים כל הזמן להגל פינות, לפתוח את השכונות, מה שאפשר להקל על החיים, בגלל שהם יודעים שרוב הציבור ממושמע והציבור סובל, לא יכול לצאת אם אתה הולך לקניות בתוך הסופר או בתוך בני ברק, המדפים ריקים, כשבערים סמוכות המדפים מלאים. ולפי מה שאני הבנתי, קודם כל אתה צודק שאין מדיניות ברורה, אבל זה שאין גם מדיניות ברורה, בגלל שאם היו הולכים לפי המדיניות, אז היו עכשיו החמרות פי כמה, כמו שהבאת עם הנתונים על הריכוזים החרדיים, ואולי גם בגלל זה, אתה יודע, כל הפרטאץ' הזה. השאלה, אתה באמת מרגיש, כמו שהם אומרים, שהלכו על סגר יותר רך בשכונות החרדיות, שאפשר
כן,
לצאת,
כן.
שאפשר לבוא, שהשוטרים יש. הונחו להתנהג יותר בדרך ארץ כלפי הציבור?
תראה, את השוטרים אתה לא יכול להנחות שום דבר, כי השוטר מטבע טבעו רגיל להפעיל סמכות ולפעמים גם אלימות, אז לפעמים הפלסטינים חוטפים את זה ולפעמים המפגינים של עץ חוטפים את זה, ולפעמים גם אנחנו חוטפים את זה, לא מכות כמובן, אתה מספיק שאתה נופל במחסום על איזשהו שוטר נחס אחד וכל התעודות שאתה מציג לפניו לא עוברים, אבל זה ברמת המיקרו. במקרו יש איזו נטייה באמת קצת להקל, ומה שאמרתי לך מקודם שהגעתי לאולפן בדרך בורמה, זה הדרך צחות, פשוט נסעתי והגעתי, אבל יש איזושהי תחושה, ואתה אף פעם לא יודע כשאתה יוצא מהבית, לאיפה אתה מגיע. זה, לדעתי, תחושת האי-וודאות הזאת יותר מקשה עליי. זאת אומרת, אם מישהו היה אומר לי, עד שבוע הבא, שהוא בסגר, נהיה בסגר. אבל כל היו-יו הזה, הנה עכשיו יריחו את זה עד יום ראשון בערב. מה יהיה ביום ראשון בערב? מישהו יודע?
ומישהו יודע על הלימודים?
לא יודעים על לימודים, אין אסטרטגיה
יציאה, אף אחד לא יכול לדעת. כמעסיק אתה לא יכול לדעת, כן להחזיר עובדים, לא להחזיר עובדים, מה הולך להיות, כל שני משנים לך דברים. תשמע, זה קצת, כמו שאמרת, זה קצת מקביל למה שקורה בפוליטיקה. אולי נעבור לדבר קצת פוליטיקה, בכל זאת אנשים הודרו מפוליטיקה שבוע.
תאמין לי שלא הפסידו כלום. מה דיברנו פעם שאמרה? דיברנו שגנץ...
אפשר להמשיך מהנקודה שבה זה הופסק.
בדיוק, מה אמרנו? שגנץ לא הסכים למנות את מאיר כהן, ונפתח מסע ומתן עם הליכוד. יופי, בוא נתחיל מבו. נפתח מסע ומתן עם הליכוד. למי שלא שמע שבועיים חדשות, רבותיי, לא הפסדתם שום דבר.
ביבי עשה להם בית ספר.
אתה יודע?
נכון.
עשה להם בית ספר, אבל מה שורה התחתונה, לאיפה אתה הולך? לאיפה ביבי הולך?
זה באמת שאלה. תשמע, קודם כל, יש כאן משהו לא ג'נטלמני, אבל אי אפשר לצפות את זה בפוליטיקה הנוכחית.
למה חבר'ה לא, מה, רגע, חבר'ה לא נתנו ערבויות? אתה כתבת בעניין הזה. איפה כל הערבויות של הנציגים שלנו נגד תרגילים והונאות שיעשו לגנץ?
הם אומרים שהחבר'ה של גנץ קפצו ולא הכירו את מקומם, וזו הבעיה. ויש בזה הרבה מן הצדק.
למה הם לא הכירו את מקומם? כי הם ירדו ל-16 מנדטים. למה הם ירדו ל-16 מנדטים? כי הם לא הסכימו לעשות חוקים נגד נתניהו יחד עם הירקוז.
לא, אבל הסכימו ללכת לממשלה. א', כנראה לא היו להם חוקים נגד אישים, נגד נתניהו, כי הנדל והאוזר, שאולי עוד נופתע לשמוע מכיוונם, כנראה שהעבירו מסרים שהם לא הולכים על החקיקה הזאת. שום דבר לא מקרי. בו, אם היה למישהו אפשרות, דבר שני, אנחנו הרי יודעים, אתה תוכל להרחיב בעניין, שפשוט קצה נפשו של גנץ ב... איבט ליברמן ובלפיד, הוא הבין שהם גוררים אותו לא בשביל שהוא יהיה ראש ממשלה, אלא בשביל להעיף את נתניהו.
אבל מה, אז עוד יותר, אז מה הוא
סבל? הוא זכה מיחס מהם, ליחס מהם כמו כאילו היה חבר כנסת חרדי.
טוב, על זה בוכה הנביא.
אנלוגיה מעניינת.
אבל אני שואל, גנץ חצה את הרוביקון, נתן את הכל, על מה כרגע הוויכוח? בוא נסביר למאזינים.
שמה, הוא עשה טעות.
אני לא יכול להסביר, כי אני בעצמי לא מבין.
יש שלושה מוקדי ויכוח. את המרכזי אנחנו שמנו לכאורה בר פתרון, זה המוקד ויכוח, מה יהיה אם באמת בגץ פוסל את נתניהו. כי ביבי מאמין שאם ייווצר איזשהו סדק, אז גם יפסלו אותו. אז בגץ יפסל אותו, אם הוא לא ידע שהולכים לבחירות. דבר שני, זה שאלת השאלה המשפטית, לגבי השליטה בוועדה למינוי שופטים. ויש לך את כל העניין של יושב ראש הכנסת, וזהות שר המשפטים, אבל עזוב, תדע מה, באמת הכל זה מעטפת. יש שאלה אחת, אולי אתה תוכל להגדיר אותה טוב ממני. שאלה אחת. מה רוצה ביבי?
אז אני אנסה להגיד לך, לדעתי ביבי נקרא כאן בין שתי רצונות. דבר ראשון, הוא מבין שחתימה על ההסכם הזה אומרת שבעוד 18 חודש הוא עוזב את בלפור. הוא מבין שיש הסתברות מאוד מאוד גבוהה שבגד יפסול אותו ואז הוא ילד בתוך כמה שבועות לעזוב. לעומת זאת, אם הוא לא יחתום על ההסכם הזה, מצא יעשה איזה שיפי וילכו לבחירות, הוא מאמין ולפי הסקרים הנוכחים שיש לו סיכוי לעבור את ה-61. וכשהוא עובר את ה-61, הוא עושה סדרה של חוקים שלא יאפשרו לבגד שום דבר. זה צד אחד. צד שני של המטבע, נתניהו יש עדיין קצת אחריות לאומית. הוא מבין שלקח את המדינה לבחירות במצב כזה של משבר כלכלי וקורונה, זה הרס המדינה, וכך הוא מתרוצצות את
שלושה. וגם לא שום סקר עכשווי לא מבטיח לו תוצאה בעוד 3-4 חודשים. לא יודע איך אין לו בחירות, לפי אזורים אולי, אבל כשיהיו פה מיליון איש מובטלים, אתה לא יכול לדעת איך הם יצביעו.
אבי, בנימה קצת הומוריסטית, בוא אני אסביר למאזינים שלנו את הבעיה של נתניהו. מספרים על אחד בניו יורק של פעם שדנו אותו למוות בכיסא חשמל, אבל מה, באו לשים אותו לכיסא, הוא לא נכנס, מרוב שהוא שמן, אמרו לו, טוב, תעשה דיאטה חודש, נחזיר אותך. אחרי חודש, רואים שהוא לא ירד קילו, שואלים אותו למה, הוא אומר, לא היה לי מוטיבציה. ההסכם הזה מבחינתו של נתניהו.
אוי, זה טוב.
ההסכם הזה מבחינתו של נתניהו זה כיסא חשמלי, זה כיסא מפלט, הרי עוד חודש ואחר, עוד 18 חודש,
anyway זה זורק אותו. זה מהקוקפיט.
בדיוק, הוא לא נכנס לתוכו, אומרים לו תרזה, אומר, אין לי מוטיבציה.
אין לי מוטיבציה. תשמע, האמת שהטעות הגדולה של גנץ הייתה, כשביבי, הרי הוא תמיד עושה את התרגילים האלה, אמר לו, אני רוצה את, איך קוראים לו לבחור שכאן נחמד הזה, חילי טרופר, במקום ההוא עם החסינות על היד. ששפך את חסינותו של ביבי, כן, אבי ניסנקורן, ומה עוד רצה? שאדלשטיין יהיה, ועוד איזשהו סעיף לשנות מה שאבי ליכט שם שינה, וקים בן אותו. הוא היה צריך להגיד באותו רגע, בסדר, תשנה כאן במקום ונחתום, ולהצמין את נתניהו לקיר, והוא לא עשה את זה, והוא פספס את המומנטום, לא בטוח שזה יחזור, שהמועד הזה יחזור מבחינת.
אז בוא נגיד, לאחד אין מוטיבציה ולאחד אין כישורים. אנחנו מצפים ששניהם ייכנסו יחד תחת חופה אחת, לכן זה נסחב ונמרח. אני מעריך שבסוף כן תצא שממשלת אחדות כדי שני הצדדים אין, אבל אצל נתניהו כבר היינו, איך אמר אביגדור ליברמן, אתה יודע, זה לא הקאפופתי שלנו, הבחור הזה, לא הוא ויערי לפיד, אבל שניהם אמרו דבר מאוד מאוד נכון. כשאתה מנהל מסע ומתן עם נתניהו, אתה צריך אקדח על השולחן. אם אין לך אקדח על השולחן, הוא פשוט לא מסתכל עליך.
אקדח קפצונים יש פה.
כן. נתניהו הרי זה שואל הפוליטי הכי חזק בזירה, אדם שסובב.
הוא גם מחשב לך 5 מהלכים קדימה, אתה לא באמת יודע מה הוא רוצה.
אבל הוא לא בן אדם הגון. אבל הוא לא בן אדם הגון.
הגון מה?
לא משנה. מישהו, אתה יודע, ראינו מטר.
מתי היה פה ראש ממשלה הגון, תגיד לי?
היה פה אחד.
אריק שרון היה הגון?
אני הכרתי מישהו.
שאלי ישי העלה אותו לשלטון ושנייה אחר כך בעד בו. ברק היה הגון. מי היה הגון פה?
ברק היה נוכל.
שמיר שנתן לחרדים את ההבטחות על הקיר.
בוא, הייתי שם וגם הזכרתי את במוסף שלי השנה. שמיר היה בו, היה מאוד ישר. אומר להם, אני לא יכול לקיים
את ההסכם. מועצת האגודאית התהפכה עליו על שמיר בשעתו, כי אמרו שהוא שקרן.
כן, אבל
הלכו, תמכו בפרס.
שמיר לפחות היה אדם עקבי. אתה יודע, אני הכרתי ראש ממשלה הגון אחד?
רבין.
יצחק רבין, לא תפסתי אותו, אולי שקרים קטנים פה ושם, אבל הוא היה הגון, הוא אמר פי וליבו שווים, אבל אתה יודע, אתה צודק בעצם, אנחנו מחפשים נוסטלגיה, אבל עדיין אני אומר שמה שנתניהו הוא בלבל לנו את המוח.
שמע, אני מעדיף ראש ממשלה כמו ביבי, שמרמה לא רק אותנו, אלא גם את היריבינו הערבים, מאשר ראש ממשלה הגון כמו רבין, שחותם על אוסלו, ואצלו מילה זו מילה, גם כשדם נשפך כמיים. מה אני אגיד לך?
אבל אתה מעדיף ראש ממשלה שלוקח אותנו פעם רביעית לבחירות?
מה האלטרנטיבה? תמיד השאלה היא מה האלטרנטיבה?
האלטרנטיבה זה קצת להוריד את הפחדים שלך וקצת להוריד את הדרישות ולעשות ממשלת אחדות.
מבחינת ביבי זה מעבר לזה, עוד שנה וחצי. אם הוא חותם עוד שנה וחצי, הוא יכול לרשום על שמו פג תוקף. הרי ברור שברגע שהוא יהיה ממלא מקום הוא כבר יוצא מהמשחק.
עכשיו בוא נסביר רגע למאזינים שלנו, שלנו נמצאים קצת בעולם העסקי, אבי אתה נמצא בעולם העסקי. אתה צריך לשלם משכורות לאנשים. יש לך מושג מה קורה בעוד חודש? ואם זה נמשך כך עוד חודשיים, העסקים יגיעו לפשיטת רגל.
את שמה כולם על הכיסא החשמלי, ולא כולם. שואלים אותך אם יש לך מוטיבציה, שואבים לך במשאבת שומן את כל השומנים.
בוא נאמר שאם המשק...
כמה המשק יכול להחזיק ככה? אתה מדבר עם כולם, ותשמה, אז אפשר, נכון, תמיד יש שומנים שאפשר לשרוד כמה חודשים, אבל אף אחד לא רואה מעבר לקצה האופק, ואני מבטיח לך שכשהמשק יחזור לעבודה, מדברים על 20% אבטלה שישארו, זאת אומרת 20% שלא יחזרו, לדעתי זה הרבה יותר. פשוט אי אפשר להתאושש מ-0 ל-100 בתוך רגע. ואנשים יהיו מדוללי אמצעים. אנחנו רואים מה קורה.
ומה אנחנו צריכים בשביל זה? מה אנחנו מבקשים בסך הכל?
ממשלה יציבה.
ממשלה יציבה, שתקבל החלטות קשות. אתה יודע מה? גם אנחנו נשלם את חלקנו בהחלטות האלה. אני רוצה להגיד כל אלה שחיים מתקציבים של המדינה, ישיבות, מוסדות, וכל אלה ירד, ירד וירד. אבל אם כולם נותנים, גם אנחנו נתן. אבל שנדע שתהיה ממשלה מסודרת, אני חוזר למה שהתחלנו, ובזאת נסיים את הפתיח לפני שנעבור למוראיין הבא שלנו. אנחנו רוצים לדעת שיש מישהו עם יד יציבה על ההגה, כי מה שאנחנו רואים כאלה, אבי, זה זיגזגים, זיגזגים של סגר, זיגזגים של בדיקות, ויכוחים בין בנט ונתניהו, מי יקבל את האחריות. אנחנו לא רואים...
וגנץ הוא פרטנר אמין. זה לא לפיד ואיבט.
נכון.
הוא בחור שאפשר לרוץ איתו.
שבת יגמור איתו, תשחרר אותנו כבר.
נתן מילה ופרש עוד לפני שהיה לו משהו ביד, זה לא משהו שמקובל במחוזותינו.
אתה יודע, אבי, שהתמודדות עם מצבים, משבר כמו קורונה, דורשת גם כן איזשהו אמון. אנשים מוכנים להקריב דברים קשים, אנשים מוכנים להסתגר, בתנאי שהם רואים שיש מישהו שמנווט אותם לקראת אופק. אבל איך שנתניהו מתנהל במסע ומתן הזה, ואיך שמתקבלות ההחלטות בסגרים ולא סגרים, אני חוזר ואומר, אני מרגיש שאולי יש יד על ההגה, אבל אני רועדת קצת.
עדיין, אגב, אתה רואה שמכל העולם נוהרים לפה.
נכון,
כי... אתה יודע כמה פניות יש של ישראלים, של יהודים שהם לא גרים פה, לא תושבי קבע, לא רוב זמנם נמצאים פה, ואז הם לא רשאים לעלות כל מיני גבירים ונדיבים שבדרך כלל מתחננים אליהם, והם רק רוצים לעלות, אנחנו רואים מה קורה בארצות הברית ובאירופה.
נכון, אגב לדעתי...
אני מצטרף לאיחוליך, אינשאללה שיהיה לנו פה, שתהיה לנו פה ממשלה אחדות, ממשלת אחדות, ממשלה יציבה, תרבחו ותסעדו ולא תברחו לנו ככה זה מזה.
פרסומות?
זו סיטואציה עדיפה.
נצא לפרסומות, יישארו עמנו.
עכשיו איתכם, פילפוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום. זה הזמן להתחזק ולהצטרף לשיעור הדף היומי הגדול בעולם עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי, כל בוקר ב5 בקול חי וב10 בלילה בקול חי מיוזיק. 102.5 FM, קול חי זה קול התורה. בימים אלה כולנו משנים הרגלים, גם בבנקאות, לקוחות בנק הפועלים. בתקופה לא קלה זו, אנו עושים את המיטב כדי להקל עליכם. לרשותכם, מגוון רחב של מידע ופעולות בנקאיות שניתן לבצע בערוצים הדיגיטליים מבלי לצאת מהבית. הפקדת צ'קים, חיובים בכרטיסי אשראי, העברות כספים ועוד. תיכנסו ליישומון או לאתר המותאם. בברכת פסח כשר ושמח, פועלים איתכם בכל החלטה. כפוף לתנאי הבנק, השירות ותנאי השימוש ביישומון.
חלב חלב, חלב חלב, חלב חלב גדלים עליו.
לילדים שלנו אין ילדות שנייה לגדול בה. מחקרים מצאו קשר חיובי בין צריכת מוצרי חלב וגדילה לגובה.
חלב חלב, חלב חלב, חלב חלב גדלים עליו.
מוצרי חלב, לבריאות.
מוגש בשיתוף מועצת החלב.
יש חיידקים שאף אחד לא רוצה בבית שלו, גם אתם לא. קחו 99.9 של סנו, סדרת מוצרים המנקה, מחטה ומשמידה 99.9% מהחיידקים, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סנו.
נלחמים בנגיף קורונה, יחד ננצח. ניצולי השואה היקרים, למרות המגבלות, הלב שלנו פתוח עליכם כתמיד. בימים אלו, אנחנו ברשות לזכויות ניצולי השואה מציעים לכם מגוון טיפולים רגשיים ותומכים בטלפון באמצעות אנשי מקצוע מסורים וקשובים, חינם. פשוט חייגו כוכבית 5105, כי בייחוד עכשיו, אתם לא לבד. מגישה, הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר.
מלכי, ראית את החולצה כמעט לבנה שלי?
גם אצלך החולצות כמעט לבנות? התקדמי לווניש קליה גולד ותוכלי ליהנות מכביסה לבנה יותר בשלוש דרגות. וניש קליה גולד לכביסה לבנה, לא כמעט לבנה, בשלוש דרגות יותר לבנה.
אחיי וראיי היקרים, מדבר הרב גרוסמן. כתוב בדניאל, בעת ההיא ימלט כל הנמצא בספר, שמי שיש לו חלק בספר תורה ימלט בעת צרה. לכן החלטנו במותת מגדלור לכתוב ספר תורה לזכות כלל ישראל. ההכנסות יוקדשו לעזרה למשפחות במצוקה, במזון ובתרופות. תהיו שותפים בקניית פרשה, פסוק ועוד. חייגו כוכבית 5630, ובזכות תורת חסד ננצל מכל הצרות.
עכשיו איתכם, פילפוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
שלום וערב טוב לסגן שר החינוך, חבר הכנסת הרב מאיר פרוש.
ערב טוב ומבורך, קיץ בריא.
קיץ בריא.
וההערה התמידית שלי, אני עדיין לא עם שמחה של רבנות, לכן...
זה תמיד יהיה ככה, אנחנו נגיד הרב, אתה תעצור אותנו.
כן, אני רוצה לפתור לך בשאלה קצת אישית, אתה יודע, זה הסגנון שלנו היום. איפה התפללת היום בבוקר?
בבית.
במניין מרפסות או בבית בבית?
אתמול היה לי מניין מרפסות, היום לא היה לי מניין מרפסות, אז התפללתי בבית.
למה אני שואל אותך? כי אומרים שברדיוס של קילומטר אחד ממך, יש איזה מניינים בכל מיני מקומות.
הרי אנחנו באזורים מוגבלים, אז אי אפשר לדעת מה קורה ב-100 מטר ממני, אז אתה שואל אותי על שאלות מקילומטר ממני.
טוב, התחמקת טוב. בואו ניגש לגלי לנושא.
רגע, אבל אתה יכול לומר שאתה קורא באמת לכולם להתפלל בבית.
לא, אני לא יכול לומר את זה.
למה?
כי אני בחג התפללתי במניין של מרפסות.
מרפסות זה בסדר, מבחינתנו זה מניין בבית, כן. טוב, הרב פרוש, אני רוצה לדעת את המדיניות שלכם בנושא הסגר. אני רואה את העיתון שאתה בפטרון שלו, המבשר תוקף וחריפות את הסגר, ודורש לקבל נתונים. בקיצור, הסגר לא מוצא חן בעיניך, אתה יודע מה, גם לא בעינינו. אבל אנחנו יכולים לקטר על הממשלה, אבל אתה חלק מהממשלה, אתה סגן שר, יש לך שני שרים בממשלה, אז כשאתה בעצם תוקף את הממשלה, אתה תוקף גם אותם.
יש לנו שני שרים בממשלה לידות הזו.
לא, אני מתמניח שדרי וגם שר חרדי, כן.
שמענו מראשי הערים שלך תשבחו דווקא לשר של ממשרד הפנים, גם לשר ממשרד הפנים. אז אנחנו שהוא גם שר שלכם.
לא, אני לא. לרגע חשבתי שרב יעקב מרמז לי על איזשהו הסכם קואליציוני שיש לנו שני שרים, אז חשבתי...
עדיין לא.
לא, כאילו
בוא נמקד את הדברים. למה הטענות שלכם מופנות באופן כללי לראש הממשלה? אגב, זה לא רק אתם, גם המודיע תוקף את ראש הממשלה. אבל מי שמקבל את ההחלטות, שני שרים משלנו, ליצמן ודרי, בוא נשים את הדברים על השולחן.
קודם כל אני רוצה להקדים ולומר שאם יש צורך באכיפת החוק, אם על ידי משטרה או צריך תגבור של חיילים, נגד התקהלויות, נגד התכנסיות, דברים שמנגד התקנות של משרד הבריאות, אין לי שום... אבא מינה שאפשר לתקוף את זה, ודאי שאני לא חושב שצריכים להתנפל ולעשות דברים מעלימים, אבל ודאי שצריך לפזר את הדברים האלה. אבל מכאן ועד להכריז על עיר שלמה, או על שכונה שלמה, כסגר, אז אני חושב שאנחנו כולנו נגד הדבר הזה. כל אחד מאיתנו רואה את הדברים השליליים של הדבר הזה. אני הקופנים, או אלה שבחרו לגור בשכונה חרדית, או שבחרו לגור בעיר חרדית, הם בחרו, בחרו בכך שהמרחב הציבורי שלהם יהיה עם מים פרוחה של יהודי שמבין לליבם. לעשות סגר עם חיילים, ואני היום נוסע למשרד, ועוצרים אותי חיילים, ומשמר הגבול, ושואלים אותי, זה לא הדבר שנדרש. דרך אגב, אני לא ראיתי בשום מקום את היעד של הסגרים, אם עשו סגר על השכונות בירושלים, אני לא יודע מה היעד של הדבר הזה.
בבני ברק שאלנו, היעד שלא נדביק את התושבים החילונים, כן?
נו, אז מי שחרדי יודע שהחרדי לא מחפש לנסוע לרמת דניה, כן? הוא נמצא באזור שלו, ואם הוא נמצא באזור שלו, אז מה הסגר?
למה הם עושים את זה לדעתך? זה פסיכולוגי להטיל עלינו אימה?
תן לי להמשיך, אני אומר, בבני ברק אמרו שהרעיון הוא שיעשו סגר וישלפו את הסכינים. אז אתם מבינים שזה פתיחה לומר שהחייל הוא דווקא יש לו את השפה עם הזקן שבא ממרמורוש או מליטה, לפני השעה הוא אותו ישלוף החייל בין ה-20 שהוא לא מכיר את השפה שלו, אז, או לחלק את האוכל. אז בדיוק החיילים יחלקו את האוכל יותר טוב מאשר הפעילים של בית התבשיל או של קופת העיר או כל דברים אחרים שיש. אז זה בדיחה, אבל מה? זה נעשה, אתה אומר לי, הרב ליצמן שם, אני אומר לך שלא פעם אני נמצא במשרד החינוך ומחפש עזרה שם בחוץ.
אני רוצה לחדד את השאלה, זה לא שהוא שם. כל בקשה לסגר, מי שחתום עליה זה שר הבריאות. היא מוגשת על ידי משרד הבריאות, חתום עליה שר הבריאות.
זו מדיניות של משרד הבריאות, ואין ספק, ואנחנו גם יודעים שהרב ליצמן בימים האחרונים הקופנים באבונדי הקרטובך, שהוא נגד הסגרים האלו, נגד הדבר הזה. אני לפני שבועיים, יותר משבועיים, ביום שלישי לפני שעה,
אתה אומר לנו, פה, אני... אומר לנו פה משהו מעניין, הרב ליצמן נגד הסגר, אבל המשרד שלו בעד, ואני לתומי חשבתי שהשר הוא זה שקובע את מדיניות
אני
המשרד.
אני לא דובר של הרב ליצמן, אני רק קורא בעיתון, גם בשמו של הרב ליצמן, הוא חושב על קריטיונים אחרים, הוא חושב את זה אחרת, אין לי ספק שגם הוא יודע שזה לא נוח לציבור שלנו, ואף אחד מאיתנו לא חושב שצריכים להחליף את הממשלה, או את העירייה שנבחרה באיזשהו ממשל וצבאי, זה הרי בדיחה. מי היה מושל הצבאי של ירושלים? יש לכם כבר. אני יודע שלפני 70 שנה היה דוב יוסף, הרי יעקב, רב יעקב, אתה אבי לא תפגע, ורב יעקב עוסק בהיסטוריה, אז הוא יודע שיש, היה פה מושל צבאי בירושלים, אז גם עוד מעט יחיזו.
הגנרל סטורס, אגב, בזמן המנדט אתה גנרל סטורס, אבל בואו.
איזה, עם קום המדינה, דוב יוסף היה בתשנת, אמרתי לך לפני 70 שנה, זה מה שאני אומר.
אבל ראינו שזה קיים גם בביתר ובאלעד, ראשי הערים וולונטרית לקחו אלופים בצהל, והם גומרים את ההלל על זה. יכול להיות שאלוף יכול לעשות, לבצע משהו שראש העיר קצת מנוע, בגלל המחויבות הקהילתית שלו.
אני לא מנהל לא את ביתר ולא את אלעד. אני רק בטוח, לפחות אני יכול להדגיע את זה, כי היה לי כמה שיחות בחג עם הבן, יותר מאשר מאיר, גם הוא אומר את זה בעצם בחג, אבל אני בטוח שכאשר ישללו את האפשרות להתערב באלעד מראש העיר הנבחר שם, ודאי שהוא לא יסכים. לבוא ולתת היצעות, לבוא ולשמוע מה הם אומרים, כן, אבל להיות במצב שאתה מאבד שליטה והשולט הוא הצבא, זה הדבר הפסול ביותר שיכול להיות. אני לא בחרתי להיות במקום של ממשל צבאי. גם הערבים הם הורידו את העול הזה מהם בשנת 64, בתשעי חבדלת. אין יותר ממשל צבאי במדינת ישראל. להחזיר את זה דרך הקורונה לחרדים, והייתי חיל לשם, זה קורה. לא שאלה שעשו את זה ידעו שזה יכול להיות, אבל מראש צריכים לצפות ולדעת שהסגר הזה, אני יודע על מקרים שבבני ברק לא נתנו לצאת לאנשים, שהיו צריכים ללכת להביא מצות, לא נתנו בירושלים ללכת לאישה, שתלך לאמא שלה לעזור. אין ממשל אזרחי, אין את הלב האזרחי, רק לב צבאי, אז הרבה בעיות יש במקרים האלה, ואני חושב שזה מיותר, ואין לזה גם שום תועלת.
אומרים לנו במשרד הבריאות ומציגים נתונים, שבאמת אחוז ההדבקה בשכונות החרדיות הוא גבוה מאוד, אז אולי גם אנחנו קצת אשמים בזה?
לא, טוב, אני אשם, האדם יראה לעיניים, השם יראה לעיניים.
לא, הנתונים, אבל הנתונים, מה אנחנו עונים לנתונים הקשים האלה?
לא, אתה יודע, אמרתי זה כבר גם בהזדמנויות אחרות. אני לפני 15 שנה, אם היה חלילה קורונה, ואני הייתי נדבק, הייתי סוחב איתי עוד 12 ילדים, ואולי גם את האישה. זה המצב אצלנו, אחד שנדבק, מדביק קבוצה שלמה, אז בגלל זה יש לנו הרבה אצלנו בריכוזים החרדים, ואני יודע שמבקשים
את הנתונים האלה. אני יוצא, תוך כדי אתה דרשת לעשות את הבדיקה פר משפחה הזאת, זאת אומרת, אמרת שהנתון האמיתי צריך להיות כמה משפחות נדבקות בריכוזים החרדיים ובריכוזים החילוניים. קיבלת נתונים כאלה?
אני עדיין לא קיבלת נתונים כאלה, אבל לפי זה, למה אנחנו צריכים את זה? לפי זה נדע האם אנחנו מדביקים את מה שרצו לומר, הרי אני יודע על יולדת שהגיעה לבית חולים, אני יודע על אדם שדיפלתי בבית חולים במרכז הארץ שהיה צריך לסעוד את אביו, ואמרו לו, אתה מבני ברק, זה מהחדר. הדברים האלו הרי מגלגל שזה אחד אחרי השני, הרי אנחנו יודעים בדיוק איך שזה קורה.
הנתונים האלה שאתה מדבר עליהם נמצאים בכתובת מסוימת, היא נמצאת במשרד הבריאות. למה לפי דעתך הם לא מוכנים לשחרר את זה? כדי שיהיה להם צידוק להמשיך את הסגר?
אני, גם אם אתם רוצים, אני לא חושב שאתם רוצים, אבל מטבע הדברים כשמדברים, אז אתם כל לשאול כאלה שאלות. המטרה שלכם היא לדעת למה משרד הבריאות עושה כך או כך, ויש למשרד הבריאות את משרד מסודר, מאוד מסודר, יודעים להגיד לכם מה כן, מה לא, מה יש להם, מה אין להם. ואני מותר לי גם לסנגר, אנחנו באווירה של חג הפסח, אז אני מסנגר שעדיין זה לא מוכן, לא בדקו את זה בכיוונים האלה, בדקו את זה, לא זה הנושא הסליחה, הנושא הסליחה שאתם מדברים מאיר פורג'ה, אני מביע כעס, אני מביע כאב בשביל כל אלה שלא רוצים להיות תחת ממשל צבאי, אנחנו לא בחרנו להיות במרחב ציבורי צבאי.
אז טוב, בוא, מה נגיד לסיום? נקווה שנדע ימים טובים יותר, וכמו שפתחת, קיץ בריא, כולנו צריכים את הבריאות
כן,
הזאת.
כן, רק מה שאני מאוד מקווה שאנחנו עושים לימים טובים יותר, גם בהיבט הציבורי וגם בהיבט הרפואי.
הרבה פרו, סגן שר החינוך, אנחנו מאוד מודים לך בשביל שבת שלום.
כל טוב.
תודה רבה.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
ביוזמת הקרן למורשת הכותל וכל חי, ניתן למסור שמות לאמירת קדיש לעילוי נשמת נפטרים, בתפילות המתקיימות מדי יום ברחבת הכותל המערבי. את השמות שלחו באתר כל חי או לוואטסאפ במספר 052-30-777-88. ניתן להאזין בשידור חי לתפילות בטלפון 02-30-111-33. שחרית ב7:30 בבוקר, מנחה ב1:20 וערבית ב7:30 בערב. יובהר כי לא יוצאים ידי חובת מניין, אולם לנוהגים לפי פסיקת מרן הרב עובדיה יוסף דצל, ניתן לענות לדברים שבקדושה.
מלכי, ראית את החולצה הכמעט לבנה שלי?
גם אצלך החולצות כמעט לבנות? התקדמי לוונישקליה גולד ותוכלי ליהנות מכביסה לבנה יותר בשלוש דרגות. וונישקליה גולד לכביסה לבנה, לא כמעט לבנה, בשלוש דרגות יותר לבנה.
יש חיידקים שאף אחד לא רוצה בבית שלו, גם אתם לא. קחו 99.9 של סאנו, סדרת מוצרים המנקה, מחטא ומשמידה 99.9% מהחיידקים, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סאנו.
נלחמים בנגיף קורונה, יחד ננצח. ניצולי השואה היקרים, למרות המגבלות, הלב שלנו פתוח עליכם כתמיד. בימים אלו, אנחנו ברשות לזכויות ניצולי השואה מציעים לכם מגוון טיפולים רגשיים ותומכים בטלפון באמצעות אנשי מקצוע מסורים וקשובים, חינם. פשוט חייגו כוכבית 5105, כי בייחוד עכשיו, אתם לא לבד. מגישה, הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר.
אחיי וראיי היקרים, מדבר הרב גרוסמן. כתוב בדניאל, בעת ההיא ימלט כל הנמצא בספר, שמי שיש לו חלק בספר תורה ימלט בעת צרה. לכן החלטנו במותת מגדלור לכתוב ספר תורה לזכות כלל ישראל. ההכנסות יוקדשו לעזרה למשפחות במצוקה, במזון ובתרופות. תהיו שותפים בקניית פרשה, פסוק ועוד. חייגו כוכבית 5630, ובזכות תורת חסד ננצל מכל הצרות.
בימים אלה כולנו משנים הרגלים, גם בבנקאות. לקוחות בנק הפועלים, בתקופה לא קלה זו, אנו עושים את המיטב כדי להקל עליכם. לרשותכם, מגוון רחב של מידע ופעולות בנקאיות שניתן לבצע בערוצים הדיגיטליים מבלי לצאת מהבית. הפקדת צ'קים, חיובים בכרטיסי אשראי, העברות כספים ועוד. תיכנסו ליישומון או לאתר המותאם. בברכת פסח כשר ושמח. פועלים איתכם בכל החלטה. כפוף לתנאי הבנק, השירות ותנאי השימוש ביישומון.
חלב חלב, חלב חלב, חלב חלב גדלים עליו.
לילדים שלנו אין ילדות שנייה לגדול בה. מחקרים מצאו קשר חיובי בין צריכת מוצרי חלב וגדילה לגובה.
חלב חלב, חלב חלב, חלב חלב גדלים עליו.
מוצרי חלב, לבריאות.
מוגש בשיתוף מועצת החלב.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
שלום וערב טוב לראש עיריית בני ברק, הרב אברהם רובינשטיין.
שלום וברכה לשני ידידיי ולכל המאזינים.
ערב טוב לך,
רובינשטיין. פעם קודמת קראת לנו צדיקים, הורדת אותנו בדרגה. לרגל המימונה.
אתה יודע, אתה חושב שאתם חושבים שלהיות ידיד שלי זה פחות מצדיק?
האמת שזה נכון.
אני כאלה שלא צדיקים, אז אני לא יודע.
טוב, בואו ניכנס רגע קצת להבהרת הדברים. תראה, אנחנו עדים לאיזושהי תופעה משונה. כל פעם הממשלה מעריכה את הסגר על בני ברק לאיזה 4-5 ימים, ואז נוצר איזה כמה שעות של אי בהירות, הממשלה דנה, הממשלה תחליט. למה אי אפשר להחליט על זה אתמול? למה לשגע את התושבים?
תראו איך זה היה. אני אתמול מוצאי החג, היה איזו ישיבה לפני ישיבת הממשלה, ישיבת התייעצויות שרים לפני קבלת ההחלטות, ואז נמצאים בישיבה הזאת מנהלי משרדים, כמה שרים, אני לא הייתי שם דומיננטי, הייתי שם קצת באקראי, אבל מי שייצג אותנו שם את בני ברק זה רוני נומה, אלוף במילואים רוני נומה, שעושה עבודת קודש פה יחד עם הצוות שלו. אתם צריכים לבוא לעיריית בני ברק לראות איך העירייה בנושא הקורונה, העירייה ככה מתפקדת רגיל, הרשות מתפקדת רגיל, אבל בנושא הקורונה יש פה פשוט משהו מרשים מאוד, ואני מזמין את שלכם לראות. אפרופו,
אני חותך אותך רגע, אם אני יותר אומר שנמצא אצלכם רוני נומה, פיקוד העורף, למה בירושלים שיש את אותו מצב כמו אצלכם, אותו כמות הדבקה יחסית בשכונות החרדיות, שם אין ממשל צבאי, למה דווקא עליכם יפילו את זה?
למה ממשל צבאי?
לא, אלוף פיקוד, פיקוד העורף, אצלנו בארנוף, למשל אין חיילים, אין פיקוד העורף, אין כלום.
כי העירייה סירבה שם. בבני ברק, העירייה קרא לנומה.
אני קרא לנומה, נומה הוא לא חייל, הוא היום לא, הוא מילואימניק, וכל הצוות שלו מילואימניקים, הם חיילים לשעבר. אני ביקשתי איש מוצלח שידע לנהל את זה. כמו שקראתי לשמול קליטוב שיהיה מנכ״ל עירייה בבני ברק, שבבני ברק לא היה 95 שנה מנכ״ל, ראש העירייה שימש גם כמנכ״ל, גם כראש עיר. אתם מכירים הרי את בני ברק, אתה ודאי מכיר אבי, וככה התנהלה, ואני חשבתי קצת אחרת, שאני רוצה מנכ״ל, אני רוצה אנשים טובים לידי, אנשים מוצלחים, בעלי מקצוע, ואותו דבר גם, אני חושב שהגענו לאיזה מין, לא מין, משבר אמיתי בנושא של הקורונה פה בבני ברק, ורציתי שמישהו ינהל את זה עם ראש גדול, עם ניסיון, בדברים גדולים לנהל את זה. ואני חושב שאחד סייעתא דשמיא הגדולים שהיו לי אי פעם בחיים, וההחלטה לבקש לקרוא לרוני נומה לבוא לפה, ופשוט...
מה הוא עזר לכם?
אגב, גררת בעקבותיך, חוץ מירושלים באמת, אבל בכל הערים החרדיות, ראשי הערים הלכו בעקבותיך, יש קצת תחושה שאולי כשיש לך אלוף במקום, הוא יכול גם לבוא ולדבר בשפה קצת פחות רכה כלפי קהלים, שאתה כראש עיר, מטבע הדברים מכבד ולא רוצה להתעמת איתם? יש משהו במה שאני אומר?
לא, פשוט לא. אני חושב שלא, בגלל שבסיכומו של יום, התושבים בבני ברק צייטנים. אין שום בעיה, אני לא חושב שעמד בפרונט מול התושבים. לא ראיתי, הוא לא דיבר לתושבים, לא אמר לתושבים. הוא נתן את העצות שלו. פה הרבנים, האנשים נשמעים לרבנים, כמו שאמרתי, בכל מיני מקומות, מי שממנה ביהדות החרדית את החברי כנסת ואת ראש העיר זה גדולי ישראל, כמו שאתם יודעים, זה לא סוד, ואנחנו עושים מה שהם אומרים לנו לעשות. ועכשיו אנחנו פועלים, והרבנים אמרו, החמירו על משרד הבריאות, להתפלל במרפסות, מתפלים במרפסות. הרבנים אמרו, ביור חמץ, התורה יצאה מבני ברק, בכל הנושא, בכל הנושאים, עגלת כלים, בכל הנושאים, בכל הארץ, אני חושב חיכו את בני ברק, אבל זה היה לאור הוראת הרבנים. רבני בני ברק הראשונים שהתאספו, אותה אספה שהתקיימה ברחוב הרביר, שעדיין היה מותר כמה אנשים להתאסף להגיד את דברם, הרב זילברשטיין, הרב בעדני ועוד רבנים, בתי הדין, בתי ההוראה החשובים בעיר, מכל
כן,
הסוגים.
כן, אני רוצה לשאול אותך.
מבני ברק.
אני יודע, יש משמעת ויציאות. אבל תשמע, בתקשורת החילונית פורסם הבוקר, שבביתו של מרן שר התורה, חיים, מתקיימים עדיין עניינים, אתה יכול לאשר או להכחיש את זה?
קודם כל, אני...
נפעל בתקשורת החילונית, אני אין לי שום מושג בדבר.
אני לצערי הרב, כבר לא הייתי את רב חיים קניבסקי כמה שבועות, בגלל שאני בעצמי לא רציתי לבוא, בגלל שאני בא במגע עם אנשים.
ודאי.
אז אנשים, אני חלילה, היה לי בראשים, חס וחלילה. לא רציתי לחשוב על זה. ואני, מה שאני יודע שלא מתקיימים, אבל עוד פעם, אני לא שמה, אני מתפלל בביתי, ואני לא נמצא שמה, ואני גם לא יודע, אני לא שמעתי מזה, אני גם לא חשוף לתקשורת החילונית, אז אני, לא נראה לי, אבל אני לא יודע מה לענות לך, אני לא יכול לענות לך תשובה, הדבר ש... לא...
אוקיי, בוא נדבר...
שאלה, כן, יעקב.
בוא נניח את מה שהב... יש לי לתושבי בני ברק איזה אופק, זאת אומרת, הרי לעמוד בקריטריון של משרד הבריאות של אחד לאלף, זה יהיה סיפור של חודשיים, שלושה. אז מה, זה מה שמצפה לתושבי העיר, או שאתם נוקטים איזה פעולות אקטיביות כדי להוריד את המספרים האלה?
קודם כל, לא, אני חושב שאנחנו עומדים על 1.3. להוריד את זה לפחות מאחד, זה משימה לא קלה, אבל משימה משימה שאפשר ליישם אותה. אנחנו לא רחוק מזה, היום אנחנו היינו אולי במקום ראשון, היום אנחנו במקום 16.
איך אתה עושה את זה? אתה מוציא אנשים, אתה מוציא את זה מהבתים, איך אתה בדיוק מוריד את
הנתון? אז זה חדשה, רגע, ירדתם במקום הראשון ל-16 בכל מהלך החג הזה, בגלל הצעדים שננקטו? זו חדשה טובה.
כן, חדשה טובה, היינו 1.7, והיום אנחנו 1.3 בהדבקה. אבל אנחנו ברוך השם יורדים, אנחנו עוד לא הגענו ליעד הרצוי, ובאמת שאנחנו מצפים באמת שהמחלה תיפסק. עכשיו בואו, אנחנו עשינו, אחד מהחידושים שעשינו יחד עם הצוות של רוני נומה, אבל עובד פה צוות מופלא של העירייה. אנשים עובדי העירייה פה שמתמסרים, שהם כבר כמה שבועות, 3-4 שבועות כמעט לא ראו את ביתם. ויש פה את פיקוד העורף וכולם עובדים, כולם עובדים ביחד, זה ממש מפליא איך שכולם עובדים ביחד, לא מחפשים קרדיטים, אלא כולם רוצים להצליח במשימה. והיום למשל, שגם אין את זה באף רשות, אני חושב שיעתיקו את זה לרשויות אחרות, לקחנו את מד"א, אולי אפילו זה היה יוזמה של מד"א, או אני חושב שזה היה יוזמה של מד"א, לקחנו את מד"א, נציגים של 4 קופות החולים, ועובדי העירייה, ועוד מתנדבים, וגם פיקוד העורף. עכשיו, כמה דברים. מרימים טלפון, נציג של העירייה או מתנדב, מרים טלפון לכל משפחות המאומתים, לכל חולה מאומת, ושואל אותו מה מצבו, איך הוא מרגיש. אם הוא עדיין חולה, מציעים לו ומשכנעים אותו שכדאי לו לעבור למקום, נגמר חג, נגמר פסח, בוא תעבור למקום לבית מלון, לא לך תנאים נאותים, ותגמור שם את החולי שלך, ויזרזו לך שם הבדיקות שתוכל גם לחזור מהר כשהמחלה תיעלם ממך. זה דבר ראשון. יש עוד נושא שגם הצלחנו בבירוקרטיה להוריד, בגלל הדרך להגיע לבית מלון, זה היה צריך לעבור אישור של קופת חולים, אישור של פיקוד העורף, אישור של מד"א, לעבור את כל השלושה המסלולים האלה, לכן כולם נמצאים עכשיו פה, אצלנו בחדר המועצה, יושבים כולם, על כל אחד, מסתערים, שתוך כמה שעות בן אדם שונה תשובה חיובית שהוא הולך, שהוא לא יחכה ב-12 בלילה, הבטיחו לו שיקרו לו היום, והוא יחכה עם מזוודות ב-12 בלילה, וב-12 בלילה הוא כבר...
כן.
ומה עושים אגב עם שאר המשפחה? הרי כשאתה לוקח משהו מתוך המשפחה, סביר להניח שנתבקו שם עוד כמה, גם אם עדיין לא הובחנו.
רבי, אני אגיד לך, יש, זה גם כן יוזמה שהתחילה פה מבני ברק, עוד פעם כל הצוות שהזכרתי, אני לא אזכיר בפעם העשירית כל האנשים הטובים שעושים את זה. יש, בהתחלה זה היה חולה, יכול לעזוב. חולה, שולחים אותו, משדלים אותו. חולה, יש לו אישה, יש לו ילדים, שהוא נמצא בבית, אז קשה לתפקד. ככה שהוא נמצא בבית, עדיין הוא בקשר קצת, אפילו שהוא בחדר סגור. יש כמה כללים. אם הבעל והאישה חולים, וגם יצירה שלנו שאנחנו יצרנו, קיבלנו לזה אישור ממשלתי, אישור פיקוד העורף, אם הבעל והאישה חולים, אפילו שכל הילדים הובחנו כשלילים, כל המשפחה יכולה לקבל, לוקחים אותה כמובן ברצונם, לבית מלון. יש
זה כדי לתמרץ אותם לעזוב וללכת בעצם לצאת מהעיר.
כן, לקחת את האישה ואת הבעל והאישה, איפה יישארו הילדים. יש גם כן עוד נושא שאם חצים, גם אם הבעל לבד או האישה לבד, ו-50% מהמשפחה חולים, גם לוקחים את כל המשפחה. זה מתמרץ, כל הדברים האלה זה תמרוצים.
התחייבתם לממשלה להוציא איזה סכום מסוים מהעיר בתמורה להקלות בסדר?
אין התחייבות. אתה שואל אם התחייבות נוטריונית או משהו, אם דיבורית.
אני רוצה לשאול קצת בהקשר הכל.
אני מבין שהיה איזה רצון כזה, עוד פעם, אני לא הייתי בשותף בשיחה הזאת.
אוקיי, אז זה בדיוק מה שאני רוצה לדעת. תראה, אתה מרגיש שיש לך אחות בבית המלוכה, זאת אומרת, העובדה שיש לנו שני נציגים בממשלה עוזרת לך, או שהיית מגיע לתוצאות בכל ממשלה, כי אני לפחות כלפי חוץ לא רואה שהנציגים החרדים מתאבדים בשביל העיר שלך. אחד מהם אפילו יצא בכותרת לפני שבועיים בידיעות אחרונות, להטיל סגר על בני ברק.
אז באמת אני רוצה להתייחס לזה, קשה לי להתייחס לזה בגלל שאני חושב שזה לא הזמן עכשיו, עכשיו אנחנו רוצים, אבל אני רוצה לציין לשבח את הרב דרי, שהוא פשוט, אני רוצה להגיד, אני מתפעל ממנו. אתם יודעים שאני איש דגל התורה, ואני מציין לשבח את פעילותו של הרב אריה דרי, בכל הנושא הזה, פשוט, זה מדהים. העבודה שלו עושה עבודה מדהימה.
מה הוא עזר לך כראש עיריית בני ברק?
הוא עזר בהכל. בוא, כי רבים הם, אתה יודע, אי אפשר לפורטם, כי רבים הם, הוא מעורב בכל הנושא של המלונות, לרכך את הבירוקרטיה. צ'אצ'ין, גם הרב גפני עוזר לי, הוא לא עומד בפרונט, הרב דרי עומד בפרונט, אבל הרב גפני, שהוא מאחורי הקלעים גם כן, עוזר הרבה, אבל עוד פעם, זה לא, הם לא צריכים לעזור בהורדת הסגר, או לא הורדת הסגר,
מי קובע אותה?
מבחינת תקציבים, נגיד, שאתה צריך תקציב לעירייה עכשיו,
אני רק רוצה להסביר, הורדת הסגר או לא הורדת הסגר, זה לא עניין פוליטי, זה עניין מקצועי לחלוטין, ואני חוזר ואומר, בגלל שיצא שמועות, בגלל לחץ של ראש העיר, הורידו את הסגר, אין לחץ ואין דבר דומה ללחץ. יושבים מנכלי משרדים ומסבירים להם, ורוני נומה מסביר להם, שסגר זה לא מרפא את המחלה הזאת. על ידי סגר המחלה לא תתרפא.
זה מנע מתושבי העיר שלך להדביק את הערים הסמוכות.
חכה שני, בוא חכו. אז היות ורואים, וכולם רואים את זה, גם התקשורת הכללית רואה את זה, שבני ברק מצייתת ובני ברק ריקה. בני ברק רחובות, בני ברק ריקים. אנשים יושבים בבתים. אנשים מצייתים להוראות, ועושים מה שאומרים.
זאת אומרת, לדעתך בעצם לא צריך שום סגר.
מה?
לדעתך מספיק המשמעת הפנימית העצמית של תושבי בני ברק, לא צריך לזה מעבר משום סגר.
עכשיו הוסיפו פה דבר ששמו לכל בניין ממונה. ממונה מהבניין, שהתפקיד של אותו ממונה, זה לדאוג שאנשים באמת יהיו בבית. אנשים, אותם משפחה
כל בניין בבני ברק או רק מי שיש
לו... בסוף תדרשו להטיל סגר על תל אביב, כדי שהם לא ידביקו את הבני ברקים.
שיש שם חולה, כל בניין שיש שם חולה ממונה, עכשיו הממונה זה גם ממונה לדאוג למשפחה שלא יחסר לה, בגלל שמשפחה שיושבת בבית, מישהו צריך לדאוג לה, אז הוא מצלצל פה, ל-106, דואגים למעלה מ-10,000 חבילות מזון קשה, וגם אלפים רבים של אוכל חם למשפחות.
עכשיו, כל זה זה הרי משאבי עתק. אתה מרגיש שהיד פתוחה מכיוון הממשלה, מכיוון הנציגים החרדים?
כן. אני מרגיש שהיד פתוחה. זה לא כסף, זה לא תקציב של העירייה, זה לא נכנס ל... יש לנו גם הוצאות מעל האוזניים בזה,
שצריך
לעשות חשבון, אבל בנושא של ההזנה של כל המשפחות שיש שם חולי, ואנשים מבוגרים, שאנחנו מבקשים מהאנשים המבוגרים שלא יצאו מהבתים, ומבקשים מהילדים והנכדים שאל תלכו עכשיו לבקר, אפילו זה קשה מאוד. אנחנו מעמידים צוותות של מתנדבים, עבודת קודש נעשה, אחוות אחים שיש פה.
בוא נקווה, רובין, שיש עבודת
קודש. יש לי שאלה אחת לסיום, יעקב. מה תהיה ההשפעה ארוכת הטווח? אולי לטובה, שאתה יודע, זה יוריד קצת את התסיסה, שהבני ברקים רואים את חיילי צה"ל שמסתובבים ו... מביאים מנות לקשישים בבני ברק. אולי אני שואל אותך כמחנך, כרב, כמזכיר מועצת גדולי התורה.
מה, מה זה התחושה?
כן. מה תהיה ההשפעה לטווח ארוך? הרי נכנסנו לכל הסיפור הזה באיזשהו שיח מקטב, כשהחרדים כל הזמן בנושא הגיוס על השולחן.
אני לא חושב, שיקרה משהו... אני חושב שאנחנו, כל עם ישראל, אנחנו בסירה אחת. גם עכשיו במחלה הזאת, אנחנו כל העם נמצא בסירה אחת, וכל אחד עוזר לשני. אתה שואל אם זה השפיע לעולם הישיבות, זה לא השפיע שום דבר על עולם הישיבות. מי שלומד, ומי שלא לומד, מה שהיה הוא שיהיה, אבל יכול להיות שיהיה יותר, הכיתוב ירד. הכיתוב, אנחנו מתפללים שהכיתוב ירד, ואחד, לימדנו אנשים שאנשי בני ברק נחמדים, וגם אנשי בני ברק למדו שאנשים מחוץ לבני ברק הם אנשים נחמדים.
אז אולי כל הסיפור הזה היה שווה, הרב.
נאחל לך בהצלחה.
אנחנו מאוד מודים לך.
תודה רבה לכם. כל טוב,
שבת שלום.
שבת שלום.
עד כאן לתוכנית פוליטיקה לשבוע הזה. אנחנו נאמר תודה רבה לעושים במלאכה, לאסתי פלד, עורכת האקטואליה של הרדיו, לשי פופובסקי הנהדר באולפן בני ברק. יעקב, שנדע ימים טובים יותר.
כמו שאמר פרוש. ימים טובים יותר, מה שאנחנו צריכים לזכור, שעם כל הטענות על הגופים הממשלתיים ואלו ואחרים, בסוף השדבר מה שנשאר לנו איזה לתפילה, ולכן אנחנו ננסה, אם יהיה עוד קצת זמן, לנגן כאן את השיר, הווקלי כמובן, אחינו כל בית ישראל.
אוי, כמה אנחנו צריכים עכשיו, קצת רפואה מלמעלה. שבת שלום.
שבת שלום.
Israel Acheinu Kol Beit Israel Anitunim Batzara Batzara Uvashivya Aumdim Bein Bayam Uvein Bayabasha Acheinu Kol Beit Israel Israel Anitunim Batzara Batzara Uvashivya Aumdim Bein Bayam Uvein Bayabasha Hamakom Yirachem Yirachem Aleihem Yotzim Mitzara Lirvacha
Bagala, who is mine?